الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי הוא גמר חתימה טובה. יום חמישי, וב בתשרי, תפשין דף, תאשנה דף, תפשין פי דלת, מסכת קידושין, דף למתת, מחצית אשס, השתבח שמו הגדול עד. אם השס מכיל בתוכו 2,711 דפים, היום בסייעת הדשמיא הגדולה, אנחנו לומדים את הדף ה-1356. מתחילת המחזור הנוכחי, מחזור י' מיסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. מחזור שהתחלנו את תלמודנו בו, בדף הפותח את מסכת ברכות, בח' בטבת תשפ"א. ולמדנו בסייעת הדשמיא הענקית, את המסכתות הבאות, מסכת ברכות, אשר בסדר זרעים, ולאחר מכן בסדר מועד, למדנו את המסכתות הבאות, מסכת שבת, מסכת עירובין, מסכת פסחים, מסכת שקלים, מסכת יומא, מסכת סוכה, מסכת ביצה, מסכת ראש השנה, מסכת תענית, מסכת מגילה, מסכת מועד קטן, מסכת חגיגה. ולאחר מכן בסדר נשים למדנו את המסכתות הבאות, יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, וכעת נמצאים אנו בעיצומה של המסכת החותמת את סדר נשים, מסכת קידושין, והיום הזה בסייעת הדשמיא אדירה. לומדים אנו את דף למתת במסכת קידושין, כאמור מחצית השס, השתבח שמו הגדול עד. ונזכה כולנו יחד לגמר חתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה בזכות התורה, בזכות תלמוד תורה שכנגד כולם. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. היום הזה, בשנת תקע"ב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אריה לייב בן רבי ברוך גרונדי, הסבא משיפולי. ובשנת תקע"פ עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם בן רבי רפאל חלפון, ראש אבות בתי הדין בטריפולי, בעל חיי אברהם. ובשנת תשכ"ח עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל בן רבי דוד יששכר טויסיג, האדמור ממטרסדורף. ובשנת תשס"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוב מאיר בן רבי יהושע לייב אייזנשטיין, בעל נטעי אדם. ובשנת תשפ"ג, בכ"ה בטבת, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועל משפחת לומדי הדף היומי, ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. עשרת ימי תשובה תשפ"ד, תהא שנת דף. תלמוד תורה כנגד כולם בכל יום, בעזרת השם ובישועתו. וביתר שאת, לכבוד היום הזה בו אנו לומדים את הדף שמסמן את מחצית השס, דף למתת במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. כך אומרת הגמרא במסכת יומא בדף למד א', תנו רבנן עני ועשיר ורשע באין לדין. לעני אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני הייתי בטרות במזונותיי, אומרים לו, כלום אני היית יותר מהילל? אמרו עליו על הילל הזקן, שבכל יום ביום היה עושה, הוא מסתכר בטראפיק, חציו היה נותן לשומר של בית המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא להסתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. עלה ונתלה וישב על פי הערובה, כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון. אמרו, אותו היום ערב שבת היה, ותקופת תיבת הייתה, וירד עליו שלג מן השמיים, וכשעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר, והיום אפל, שם היום המעוננו, הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה, עלו ומצאו עליו רום 3 אמות שלג. פרקו הרחיצו וסחו והושיבו כנגד המדורה, אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. השיר, אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה, אם אומר השיר, הייתי בתרוד, הייתי בנכסי, אומרים לו, כלום השיר היית יותר מרבי אלעזר? אמרו עליו, על רבי אלעזר בן חרסום, שהניח לו אביו 1,000 עיירות ביבשה, וכנגדם 1,000 ספינות בים, ובכל יום ויום נוטל נוט של קמח על כתיפו, ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, פעם אחת מצאו עבדיו, ועשו בו אנגריה. אמר להם, בבקשה מכם, הניחוני ואלך ללמוד תורה. אמרו לו, חיי רב לזר בן חרסום, שאין מניחים אותך. ומימיו לא הלך וראה אותן, אלא יושב ועוסק בתורה כל היום בכל הלילה. זאת אומרת, הוא לא הכיר את עבדיו, שרצו לגבות ממנו מכס. רשע, אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה הייתי, בתרות ביצרי הייתי, אומרים לו, כלום נאה היית מיוסף? אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום ויום הייתה אשת פוטיפר, משדלתו בדברים, בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית, בגדים שלבשה לו ערבית, לא לבשה לו שחרית, אמרה לו, ישמע לי. אמר לה לב, אמרה לו, הריני חובשתך בבית האסורין. אמר לה, נאמר בתהילים קוף ממבב, עושה משפט לעשוקים, נותן לכם לרעבים, השם עתיר אסורים. הריני כופף את קומתך. אמר לה, השם פוקח עברים, השם זוקף כפופים, השם אוהב צדיקים. הריני מסמה את עיניך. אמר לה, השם פוקח עברים. נתנה לו 1,000 כיכרי כסף לשמוע אליה, לשכב אצלה, להיות אימה, ולא רצה לשמוע אליה, לשכב אצלה בעולם הזה, להיות אימה לעולם הבא. נמצא הלל מחייב את העניים, רב לזר בן חרסו מחייב את העשירים, יוסף מחייב את הרשעים. שואל הגאון רביצה לבלזר זצל, תשובת הרשע אינה מובנת כלל, שואלים אותו מדוע לא עסק בתורה, מה הוא עונה? איך אלמד תורה, הרי תרוד הייתי ביצרי, הייתי עסוק בשטויות. נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש לבחור בישיבה ושואל אותו, איכן היית אתמול, מדוע לא באת ללמוד? והוא יענה, כבוד הרב, כל כך רציתי ללמוד אבל הייתי עסוק. במה היית עסוק? ישבתי עם חבורת פרחחים על ברזלים ולא יכלתי לעזוב באמצע. זה תירוץ הגיוני? הרי ההתנסות שבדבריו כבר גרועה יותר מעצם הטענה. כדי לסבר את האוזן כמה לכאורה מגוחכת הטענה הזו, נזכיר מעשה שמספר הבן איש חי על אדם שהגיע אל רב העיירה בערב יום הכיפורים ואמר, באתי לבקש דרך תשובה על מעשה עבירה שעשיתי. מה עשית, איזה עבירה? שואל אותו כבוד הרב. עונה האדם, לא נטלתי מים אחרונים. נו טוב, זה באמת לא בסדר, אבל עדיין ביטול נטילת מים אחרונים אינו כה חמור. כבוד הרב, לא נטלתי מים אחרונים מפני שגם לא נטלתי מים ראשונים לפני הסעודה. אכלת בלי נטילת ידיים? כן, מדוע? כבוד הרב, אם אני אוכל מאכלי טריפה, יעלה על הדעת שאתול ידיים לפני הסעודה? אכלת נבלות וטריפות? שואל אותו הרב. מדוע? הרי ישנן כל כך הרבה מסעדות כשרות, מדוע הוצרכת לאכול מאכלי טריפה? עונה האיש לרב, כי כל החנויות היו סגורות, כי זה היה בשבת. ואדם כזה בא לבקש תשובה על מים אחרונים. וכך שואל רבי צלה, כיצד זה שעל התביעה מדוע לא עסקת בתורה, אומר הרשע, תרוד הייתי ביצרי, עברתי עבירות, ולא היה לי זמן ללמוד גמרא. איזה מין תירוץ הוא זה? והתשובה היא שאכן כך הוא. עד כמה שמעשה עבירות גרועים מהם, אבון ביטול תורה עולה עליהם בחומרתו. תרוד הייתי ביצרי פחות חמור מביטול תורה, לכן אדם מעדיף שיענישו על העבירות שעבר מחמת יצרו, רק שלא יענישו על אבון ביטול תורה שהוא החמור מכל. וכידוע, מידה טובה גדולה פי 500, אז השכר והטובה על עסק התורה, המצפים למתמידים, אין לשער. נלך בסייעת הדשמיה גדולה מחיל אל חיל, מדף אל דף, ממסכת אל מסכת, משס אל שס, ובורא עולם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה בשנה הבאה לנו לטובה, מתוך בריות גופה ונאורה מעליה, וכל מילד מיטב. אמן כן יהי רצון. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ולשנה טובה ומתוקה. מוישה אפרים בן רחל, גדעון בן שושן, חיים בנימין מרדכי בן עידה, נחמה בת יפה שן אלפייגי, וביאן מחובת בת אסתר, רחל בת שם ספיגה, ציפורה בת הדס, אייל אליהו בן בלפוריה, שרה חנצו דבורה בת שיינה, רב ישר למשה בן שיפרה דינה, חנה בת אסתר חיה גיטל בת יפה שן אלפייגי, יחיאל בן חסיבה חיים בועז צבי בן חסי הנירה, רוני בת יהודית, הרב משה הלל בן הינדה, רב אברהם נוח בן יהודית, משה בן צופיה, צחי בן מאיר, אברהם בן מרים, שלמה בן סימי שמחה, דוב מוישה בן יפה שנדל פייגי, איטיאל בן אורנה מורדכי, בן חנה רפאל הראל בן אלישבע, עדנה בת רחל, נתנאל בן מזל ברכה, יצחק אליעזר בן שיינה, בנימין בן שירה, הרב אלתר, צבי אריה בן חיה חנה, מרת פייגה רויזה בת פרומת מלכה, ילד רפאל, אברהם בן אורלי חיה, חיה שושנה בת שיפרה, יעל בת צרה, אפרת ציפורה בת יעל, ויוסף חיים בן ברוריה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל העם בו בית ישראל, וירפם במהרה. ברפואה של אימה ושנה טובה ומתוקה. הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למד בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד ח' במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע אכלו מהתבואה החדשה בכניסתם לארץ רק בתזיין בניסן? והתשובה, למאן דאמר שנתחייבו בחדש מיד בכניסתם לארץ היו צריכים להמתין עד הקרבת קורבן העומר. למאן דאמר שנוהג רק אחר ירושה וישיבה, הוא משום שעד אז אכלו מן המן שבקהיליהם. שאלה שנייה, מדוע כתוב בפסוק שאכלו את המן 40 שנה, והרי אכלו 40 שנה פחות 30 ימים? והתשובה, משום שבמצות שהוציאו ממצרים טעמו טעם מן. שאלה שלישית, מניין שבזין באדר נולד משה? והתשובה, שנאמר בין 120 שנה אנוכי היום, שביום זה נולדתי ונשלמו כעת 120 שנים שלימות. שאלה רביעית, אילו מצוות נצטוו בהם אחר כניסתם לארץ ונוהגות גם בחוץ לארץ? והתשובה, שמיטת כספים ושילוח עבדים. שאלה חמישית, מניין שהעולה נוהגת אף בחוץ לארץ? והתשובה, לרבי שמעון בר יוחאי בברייתא לומדים זאת בקל וחומר מחדש, ובמשנה במסכת עורלה מבואר שהוא מההלכה למשה מסיני, והיינו לשמואל שזה מנהג מדינה, ולרבי יוחנן הלכה למשה מסיני. והשאלה האחרונה על דף למתחת הייתה, מה טעמו של התנא שהתיר ספק עורלה בסוריה? והתשובה, משום שסובר שכיבוש יחיד אינו נחשב כיבוש. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף למתחת במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע ו' בתשרי תשפ"ד, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף למתת במסכת קידושין, מחצית הש"ס, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למתחת עמוד א', 8 שורות לפני סוף הדף, מן המילים תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ונוהגות בין בארץ, בין בחוצה לארץ. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה שנינו שהעולה והכיליים נוהגים בין בארץ ובין בחוץ לארץ, ולגבי חדש נחלקו בו חכמים. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדינים אלו. תניא אומרת הגמרא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ולא לפני כן, ואלו הן חדש, עורלה וכיליים. ואף על פי שהצטוו עליהם רק בארץ, הן נוהגות בין בארץ בין בחוץ לארץ, והוא הדין, ומצד הדין יש לומר שהנהגו בין בארץ ובין בחוץ לארץ, מאחר ויש ללומדם עורלה וכיליים בקל וחומר מאיסור חדש. ומה חדש הוא איסור קל, שכן אין איסורו איסור עולם, התבואה שנאסרה באיסור חדש אינה אסורה לעולם, אלא רק עד תזיין בניסן, שנאמר באיסור חדש לא תאכלו עד עצם היום הזה, ועוד שאין איסורו איסור הנאה, איסור חדש אינו אלא איסור אכילה, ומותרת התבואה בהנאה. כמו ששנינו במסכת מנחות בדף עין א' עמוד ב', קוצר לשחת ומאכילה ואימה, כלומר לפני קצירת העומר, מותר לקצור שחת, דהיינו תבואה שלא הביאה שליש גידולה, ולהאכיל ממנה לבהמה, כיוון שהאכלת בהמותיו נחשבת לו להנאה, וחדש מותר בהנאה. ועוד שיש יותר לאיסורו, גם בתוך זמן האיסור ייתכן, והתבואה תהיה מותרת באכילה, דהיינו לאחר שיקרב העומר ביום תזיין בניסן. ואף על פי כן איסורו נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, כל שכן תבואה שנאסרה באיסור כליים, שאיסורן של כליים הוא איסור לעולם, ואינו ניתר לאחר זמן, ואף איסורן איסור הנאה, יש כליים שמסורים גם בהנאה, כגון בכלי הכרם, שאם זרח חיטה וחרצן גרעין של ענבים יחד, אסורים הכפנים לעולם, מה שאין כן באיסור חדש שלעולם אינו אסור בהנאה. והטעם שכלי הכרם אסורים בהנאה, משום שנאמר בכלי הכרם, לא תזרק כרמך כליים פן תקדש המלאה. הזרע אשר תזרע הוא תבואת הכרם. ופרשו חזה להלן בדף נון וו עמוד ב', תקדש מלשון הקדש, שדינם של כלי הכרם הוא כהקדש שאסור בהנאה. זוהי דרשתו של רבשי בגמרא שם, אבל חזקיה סובר שדרשו את המילה תקדש מלשון תוקד אש, כלומר תשרף באש, מפני שזה אסור בהנאה. וגם אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואין היתר לאיסורן לאחר שחל עליהם איסור שוב, אינם ניתרים לעולם. אז אינו דין שינהגו בין בארץ ובין בחוץ לארץ? והוא הדין לעורלה בשתיים. אף איסור עורלה בחוץ לארץ נלמד בקל וחומר זה מאיסור חדש. רק שאיסור עורלה אינו חמור יותר מאיסור חדש, אלא בשני דינים מתוך השלושה שהביאה הברייתא, שאיסורו איסור הנאה הוא. וגם אין לו היתר בתוך שלוש שנות איסורו. אבל אין איסורו איסור עולם, שהרי פירות האילן שיגדלו לאחר שלוש שנים מותרים באכילה ובהנאה. מביאה הגמרא דעה חולקת על דברי רבי שמעון בן יוחאי. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, כל מצווה שנצטוו עליה ישראל לקיימה קודם כניסתן לארץ, כלומר כל מצווה שהיא חובת הגוף ואינה תלויה בקרקע, הרי נוהגת בין בארץ ובין בחוץ על הארץ. אבל מצווה שהצטוו לקיימה לאחר כניסתן לארץ, דהיינו כל מצווה שהיא חובת קרקע, אינה נוהגת עליה בארץ. חוץ מן מצוות השמטת כספים, שמיטת החובות בסוף שנת השמיטה, במצוות שילוח עבדים, שחרור עבדים עבריים בהגיע היובל, שאף על פי שנצטוו עליהם לקיימם רק לאחר כניסתן לארץ, מצוותן נוהגת בין בארץ בין בחוץ על הארץ. יוצא איפה שלדעת רב לזר ברב שמעון, אין איסור חדש נוהג אלא בארץ, שהרי נצטוו עליו רק לאחר כניסתם לארץ, כמבואר בדברי רבי שמעון לאל בדף למדחת עמוד א', וכל מצווה שנצטוו עליה לאחר כניסתם לארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ואף איסורי אורלה וכיליים אינם נוהגים לדבריו מן התורה, שאף עליהם נצטוו רק לאחר כניסתם לארץ, ואינם אסורים אלא או מההלכה או מדברי סופרים. וכשיטת רבי ישמעאל במשנה לאל בדף למד זין עמוד א', שהחדש אינו אסור אפילו מדרבנן אלא בארץ, ואורלה אסורה בחוץ לארץ מההלכה, והכיליים מדברי סופרים. ונמצא שהוא חולק על דברי רבי שמעון אביו, שאמר שיסורי חדש, אורלה וכיליים נוהגים מן התורה אף בחוץ לארץ. כעת מקשה הגמרא על דברי רב לזר ברב שמעון שלא נצטוו על שמיטת כספים אלא לאחר כניסתם לארץ, והרי מצוות השמטת כספים חובת הגופי, ואינה תלויה בארץ, ומניין שלא נצטוו עליה לפני כניסתם לארץ, כפי שהצטוו על שאר המצוות שהן חובת הגוף. מתרצת הגמרא קביעתו של רב לזר ברב שמעון לא נצרכה אלא לחדתניא, לא נאמרה אלא מתוך דברי הברייתא דלהלן. ממנה למד שאף על פי שהשמטת כספים חובת הגופי ואינה תלויה בארץ לא יצטוו עליה, אלא לאחר כניסתם לארץ. זה תניא. שנינו בברייתא במסכת מועד קטן דף ב' עמוד ב', וכן במסכת גיטין בדף למדו עמוד א'. רבי אומר, נאמר בתורה במצוות שמיטת כספים, ספר דברים פרק ט' ו' פסוק ב', וזה דבר השמיטה שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו. בכפילות הלשון שמיטה שמות רמזה התורה על מצווה נוספת שלא נאמרה בפרשה ההיא, ולמדנו שבשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע בשנה השביעית מזריעה וחרישה ושאר מלאכות, ואחת שמיטת כספים, שמיטת החובות. ונרמזה מצוות שמיטת קרקע בתוך הפרשה עוסקת במצוות שמיטת כספים ללמדינו שדינם שווה זה לזה. לפיכך בזמן שאתה משמט קרקע, בזמן שאתה חייב להישמט ממלאכות קרקע בשנה השביעית, דהיינו לאחר שנכנסו לארץ והחלה לנהוג מצוות שמיטת הקרקע, אתה משמט כספים, אתה חייב אף במצוות שמיטת כספים. אבל בזמן שהיא אתה משמט קרקע, בזמן שאין חיוב על שמיטת הקרקע, כגון שהיו ישראל במדבר, וכן לאחר שגלו מארץ שבטלה קדושתה, אף היא אתה משמט כספים, אין אתה חייב לשמט את החובות. ומדברי רבי אילו למד רבי לזר ברב שמעון לומר שמצוות שמיטת כספים, אף על פי שהיא חובת הגוף, לא נהגה אלא משעת כניסת ישראל לארץ. כשם שמצוות שמיטת קרקע שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא משעת כניסתם לארץ. מקשה הגמרא על דברי רבי ואימה, אולי נאמר מאחר והתורה הקישה את מצוות שמיטת קרקע למצוות שמיטת כספים, אם כן נקיש אותם אף לעניין נוסף ונאמר שבמקום שאתה משמט קרקע, במקום שאתה חייב בשמיטת קרקע, דהיינו בארץ ישראל, שרי שמיטת קרקע היא מצווה תלויה בארץ, אתה משמט כספים, שם אתה חייב גם בשמיטת כספים, ובמקום שאין אתה משמט קרקע, אבל במקום שאין אתה חייב בשמיטת קרקע, דהיינו בחוץ לארץ, אף אין אתה משמט כספים, ואם כן, גם בזמן שנהגה מצוות שמיטה מן התורה, לא תנהג מצוות שמיטת כספים בחוץ לארץ. מתרץ תגמר התלמוד לומר, לפיכך כתבה התורה בשמיטת כספים, כי קרא שמיטה להשם, לרבות שמכל מקום, גם בחוץ לארץ תינק שמיטת כספים. רבי העדיף להעמיד את המיעוט לעניין שאין שמיטת כספים נוהגת בזמן שאין שמיטת קרקע נוהגת, ואת הריבוי לעניין ששמיטת כספים נוהגת בכל מקום ולא להפך, מאחר ושמיטת כספים היא מהמצוות שהן חובת הגוף, ומשום כך מסתבר יותר לומר שהיא נוהגת בכל מקום ככל המצוות שהן חובת הגוף. למדנו לעיל גם על מצוות שילוח עבדים שאומר רבי אלעזר ברב שמעון בברייתא שהיא נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ, מקשה הגמרא גם על דבריו אלו. שואלת הגמרא, מדוע הוא צריך רבי אלעזר ברב שמעון לומר שמצוות שילוח עבדים נוהג גם בחוץ לארץ? הרי מצוות שילוח עבדים חובת הגופי, ובוודאי שהיא נוהגת בכל מקום ככל המצוות שהן חובת הגוף. מתרצת הגמרא, אילולי שאמר רבי אלעזר ברב שמעון שמצוות שילוח עבדים נוהגת גם בחוץ לארץ, היינו סבורים לומר שאף על פי שהיא חובת הגוף, היא אינה נוהגת עליה בארץ, כיוון שסל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר, רועיל וכתיב בפרשת שילוח עבדים. בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' וקראתם דרור בארץ, משמע שבארץ אין, בארץ כן נוהגת מצוות שילוח עבדים, אבל בחוץ לארץ לא, לא נוהגת המצווה, תלמוד לומר, לפיכך נאמר בהמשך הפסוק יובל היא. בתיבות אילו מיותרות הן, שהרי נאמר אחר כך בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' א', יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם. אלא כוונת התורה לרבות שמצווה זו נוהגת מכל מקום אף בחוץ לארץ. שואלת הגמרא אם כן, אם אכן מצוות שילוח עבדים נוהגת בכל מקום, מה תלמוד לומר בארץ? מדוע נאמר בפסוק בארץ? מתרצת הגמרא, התורה כתבה במצווה זו בארץ ללמדנו שחיוב קיום המצווה תלוי בקיומה בארץ. דהיינו בזמן שהדרור ששילוח עבדים נוהג בארץ, נוהג הוא אף בחוץ לארץ. והתוספות ריד גורס בגמרא, בזמן שהיובל נוהג בארץ, דרור נוהג בחוץ לארץ. אין היובל נוהג בארץ, אין דרור נוהג בחוץ לארץ. כאמור, אם אין הדרור נוהג בארץ, כגון שאין כל יושביה עליה, או אפילו כשכל יושביה עליה, אלא שלא עשו שם את אחד מן הדברים המעכבים ביובל, כגון שלא תקעו או שלא שלחו עבדים, אינו נוהג אף בחוץ לארץ. לאלה הביאה הגמרא מחלוקת בין רבי שמעון לבנו רבי אלעזר, האם איסורי חדש, עורלה וכליים נוהגות אף בחוץ לארץ, ואם איסורם שם הוא מן התורה או מדרבנן. כעת מביאה הגמרא שיטה נוספת בעניין הזה. אומרת הגמרא תנא תם שנינו במשנה במסכת עורלה פרק ג' משנה ת'. החדש, התבואה החדשה אסור מן התורה בקצירה ובאכילה עד לאחר הקרבת העומר בט"ז בניסן בכל מקום. בין התבואה שגדלה בארץ ובין התבואה שגדלה בחוץ לארץ. והתנא כאן סובר שבכל מקום שנאמר בתורה מושב, הכוונה לומר שהמצווה נוהגת בכל מקום שאתם יושבים, ואפילו בחוץ לארץ. העורלה, פירות עורלה שגדלו בחוץ לארץ אסורים, מחמת הלכה. והגמרא תבהר להלן האם עורלה אסורה בחוץ לארץ מחמת המנהג שנהגו לאוסרה או מהלכה למשה מסיני. והכליים מדברי סופרים, כלי הכרם אסורים בחוץ לארץ מדברי סופרים מדרבנן. המשנה עוסקת בכלי הכרם שמכיוון ובארץ הם אסורים אפילו בהנאה, גזרו בהם חכמים בחוץ לארץ. אבל כלי זרעים שמותרים בהנאה בארץ לא גזרו בהם בחוץ לארץ. וכלי האילן, הרכבת אילן או כלי בהמה אסורים מן התורה אף בחוץ לארץ. כפי שתאמר הגמרא לקמן דף למתת עמוד א', ולא עוד, אלא אפילו בכלי הכרם לא אסרו בחוץ לארץ, אלא את הזריעה בבת אחת, אבל לזרוע מבלי להרחיק כשיעור שקבעו חכמים בארץ ישראל, מותר לכתחילה בחוץ לארץ. נמצא שיש שלוש שיטות בעניין זה, האם איסורי חדש, עורלה וכליים נוהגות בחוץ לארץ ומאיזה טעם. דעת רבי שמעון ששלושתם נוהגות בחוץ לארץ מן התורה, החדש לפי שנאמר בו מושב שפירושו בכל מקום שאתם יושבים, והעורלה והכליים בקל וחומר מחדש. השיטה השנייה, שיטת רב לזר ברב שמעון, מן התורה שלושתם אינם נוהגות בחוץ לארץ, אלא שהעורלה נוהגת שם מההלכה והכליים מדברי סופרים. השיטה השלישית, שיטת התנא במשנה במסכת עורלה, שהחדש נוהג מן התורה בחוץ לארץ, ואילו העורלה מההלכה והכליים מדברי סופרים. ולדעת התנא שבמשנה במסכת עורלה, החדש אסור מן התורה, אבל אף על פי כן, הוא סבור שאין ללמוד כליים בקל וחומר מאיסור חדש, כמו שסובר רבי שמעון, מאחר והוא דורש מהפסוק, סדחה לא תזרק כליים, למעט חוץ לארץ, ואף עורלה אין ללמוד מקל וחומר זה, כיוון שיש לדחות ולומר שכליים יוכיחו, שאף שאיסורם חמור מאיסור חדש, אף על פי כן, אין הם נוהגים בחוץ לארץ. כך תוספות בדיבור המתחיל העורלה. עכשיו מבררת הגמרא מהי ההלכה האמורה במשנה לעניין איסור עורלה על פירות שגדלו בחוץ לארץ, ומבררת הגמרא שנחלקו בזה האמוראים. אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכתה מדינה, הלכות מדינה הן, כלומר חיוב עורלה בפירות חוץ לארץ אינו מעיקר הדין, אלא מנהג הוא שהניגו עליהם בני חוץ לארץ להחמיר בדבר. והוא לאמר בשם רבי יוחנן, הלכה למשה מסיני, איסור עורלה בפירות חוץ לארץ אינו מההלכות שנמסרו למשה בסיני. מקשה אולה על שמואל הסובר שעורלה אסורה בחוץ לארץ רק מהלכות מדינה. אמר לי אולה לרב יהודה, בישלמה לדידי, בישלמה לשיטתי, דאמינה שאני אומר בשם רבי יוחנן. שעורלה אסורה בחוץ לארץ מהלכה למשה מסיני וחמור איסור עורלה בחוץ לארץ מאיסור וכליים. היינו דשני לה, לפיכך שונה הדין בין פירות שהם ספק עורלה שדינם חמור וכדי להלן, לבין ספק כליים שדינו קל יותר. דתנן, שנינו במשנה במסכת עורלה, פרדס שפירותיו הם ספק עורלה, ספק שם האסורים באיסור עורלה, וכגון שלא ידוע אם עברו שלוש שנים מאז שניטה האילן ממנו ללקטו, וכגון שיש כמה אילנות בפרדס מהן שאסורים עדיין באיסור עורלה, ומהן שכבר מותרים ולא ידוע מאיזה אילן נלקטו הפירות, בארץ אסור, אם הספק הוא בפירות שגדלו בארץ ישראל, אסורים הפירות מספק. כי בארץ ישראל פירות עורלה אסורים מן התורה, לפיכך כאשר מתעורר ספק בפירות, אם יש עליהם איסור עורלה, הרי הם אסורים, כפי הכלל הידוע, ספיקא דאורייתא לחומרא, כפי שאומרת הגמרא במסכת ביצה בדף ג' עמוד ב'. אבל אם הספק הוא על פירות שגדלו בסוריה, מקום סמוך לארץ ישראל שנכבש על ידי דוד וסיפחו לארץ ישראל, מותר לקנות מהפירות שכבר נלקטו, כיוון שסוריה נחשבת כחוץ לארץ, וספק אורלה מותר בחוץ לארץ כדי להלן במשנה. אבל לא יאמר למוכר ללקט עבורו לכתחילה מהפירות שהם ספק אורלה. כי אף על פי שבחוץ לארץ הקלו בספק אורלה והתירו אף לומר לגוי ללקט מהפרדס לצורך ישראל, בסוריה לא התירו לעשות כן לפי שהיא קרובה לארץ ישראל, וגזרו חכמים שלא יבואו לטעות לעשות כן גם בארץ ישראל. ובחוץ על הארץ, במקומות המרוחקים יותר מארץ ישראל, אף יורד ישראל לפרדס ולוקח, כלומר מותר לו אף לומר לבעל הבית, ללקט עבורו מאותו הפרדס. ובלבד ובתנאי שלא יראינו לוקט, שלא יראה ישראל את המוכר כשהוא מלקט את הפירות מן האילנות שהם ודאי אורלה. כלומר, אם ישראל יודע על עץ מסוים שהוא בוודאי אורלה ורואה את בעל הבית מלקט ממנו, אסור לו לקנות ממנו את פירותיו. אלא כך יעשה, בשעה שבעל הבית מלקט לא יראה מאיכן הוא מלקט, וכך יהיו אצלו כל הפירות בכלל הספק. כך כותב החזון איש בדעת רש"י, אבל הבח בדעת רש"י כותב שאסור לישראל לראות את העקום לוקט עבורו מהפרדס כלל, אפילו מהאילנות שהם בספק. ואילו לגבי איסור כליים תנן, נאמר במשנה כרם הנטוע ירק, כרם שנזרעו בו ירקות בין הגפנים ונאסר באיסור כלי הכרם, וירק נמכר חוצה לו, ובעל הבית מוכר מחוץ לכרם ירק מאמין הגדל בכרמו האסור. אם הכרם נטוע בארץ אסור לקנות ממנו ירק, שמא הירק הנמכר נלקט מהכרם ואסור באיסור כליים. אבל אם הכרם נטוע בסוריה, מותר לקנות ממנו ולא חוששים שמא הירק הנמכר הוא מהירק שגדל בכרם. ובחוץ על הארץ הקלו יותר, שאף יורד בעל הבית לכרמו הנטוע עם ירק, ולוקט ממנו עבור ישראל מהירק שהוא ודאי כליים, ובלבד שלא ילקוט ישראל ביד בעצמו. מאחר וכשאסרו חכמים את הכליים בחוץ לארץ, לא אסרו אלא את הזריעה או את הלקיטה בידיים. אלא שבסוריה, אף על פי שאף היא נחשבת כחוץ לארץ, החמירו ואסרו אף את האכילה מאחר והיא קרובה לארץ ישראל. מסיים אולי את הקושייה, בשלמה אם נאמר כדבריי שאיסור אורלה בחוץ לארץ הוא מהלכה למשה מסיני, מובן מדוע הקלו באיסור כליים בחוץ לארץ שאינו אלא מדברי סופרים. יותר מאשר באיסור אורלה, אלא לדידך, אלא לשיטתך שאיסור אורלה בחוץ לארץ אינו אלא מחמת מנהג המדינה, ואיסורי אורלה וכליים שווים בחוץ לארץ ששניהם אינם אסורים מן התורה, מדוע הקלו בכליים יותר מאשר באורלה? הן היו צריכים להשוות את הדין בשניהם? ניתני שישנה התנה או בזה וזה יורד ולוקח, באורלה ובכליים שישראל יורד ולוקח מן הפרדס כל שאינו רואה מאיכן נלקטו, או שישנה זה וזה יורד ולוקט, שבעל הבית הגוי יורד ולוקט עבור ישראל מהירק שהוא ודאי כליים. ואף באורלה לא אסרו חכמי בחוץ לארץ, אלא את הנוטע או את המלקט בידיים. תרץ את הגמרא, אמר לי שמואל רבנן, כבר אורה שמואל רבנן תלמידו להשוות את דיני אורלה וכליים בחוץ לארץ זה לזה. ואמר לו, תני תשנה במשנה או בזה וזה יורד ולוקח, או בזה וזה יורד ולוקט. השמואל הורה לרבנן להשוות את דיני אורלה וכליים, אך לא הכריע אם להשוותם לחומרה או לקולה. מביאה הגמרא אמורה אחר שישווה את דיניהם לקולה. מר בריידר רבנן מתנילה שנה את דברי המשנה לקולה, אף באורלה וגרס זה וזה באורלה וכליים יורד ולוקט, ובלבד שלא ילקוט ביד. מביאה הגמרא את הנגתם של חמה אמוראים בפירות אורלה בחוץ לארץ. אמר ללוי לשמואל, אריוך, כך היה כינויו של שמואל, מלשון מלך, שכן בארמית מלך נקרא ריחה, או משום שהארי הוא כינוי למלך, כמו שנאמר גור אריה יהודה. ובמקום אחר פירש רש"י, במסכת חולין בדף עין וב, שבחרו בשם אריוך לכינוי מלך על שם אריוך מלך אל השר, והכינוי מלך דבק בשמואל, לפי שהיה בקי בדיני ממונות ושפט כמלך השופט על הארץ. כך רש"י במסכת שבת. ועוד משום שהלכה כמותו בדיני ממונות, והרי הוא כמלך שאמרו בו דינא דמלכותא דינא. אז אמר לי לוי לשמואל, אריוך, ספק לי ואנא איכול. עשה לי ספק בפירות אורלה כדי שאוכל לאכול מהם, כלומר לקט עבורי פירות בחוץ לארץ שלא בפניי, ואל תאמר לי מאיכן הם, כדי שאפילו אם יהיו פירות אורלה, אצלי הם יהיו בספק איסור ואוכל לאכול מהם. כי כל זמן שאיני יודע בוודאי שהם אסורים, מותר לי לאכול מהם. עוד הנהגה של המוראים באורלה בחוץ לארץ, רב אביה ורבא בר רב חנן, מספקו לספוק אל הדדי, היו עושים אחד לחברו ספיקות בפירות אורלה, כל אחד ליקט פירות עבור חברו ולא אמר לו מאיכן הם, וממילא אצל חברו הם היו מוטלים בספק ומותר לאכול מהם. שיטה נוספת בדין אורלה בחוץ לארץ, אמרי חריפה דה פומפדיטה. התלמידי חכמים החריפים בפומפדיטה, ובמסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב' נאמר, שחריפה דה פומפדיטה הם עייפה ואבי מבני רחבה, אז הם אמרו אין אורלה בחוץ לארץ, דין אורלה אינו נוהג בחוץ לארץ כלל אפילו לא מדרבנן. שלחה רב יהודה, שלח רב יהודה את דבריהם לקמד רב יוחנן, שלח להישיב רב יוחנן לרב יהודה, סתום ספיקה, הצנע את ההלכה בפירות שהם ספק אורלה ואל תדרוש אותה ברבים. ואבד ודאה את הפירות שהם ודאי אורלה, תאבד בידיים ואל תשאיר אותם. ואחרז על פירותיהם של המקילים באיסור אורלה בחוץ לארץ שטעונים גניזה, הצנעה והתמנה שלא ליהנות מהם. וכל האומר שאין דין אורלה בחוץ לארץ כלל לא יהיה לו נין ונכד משליך חבל בגורל בקהל השם. מלשון הפסוק בספר מיכה, פרק ב' פסוק ה', לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל השם. והפסוק הזה מוסב על האמור לפניו על גוזלי השדות ועושקי בתי אחרים, וכללם הנביא שלא יהיה מזרה מי שיקבל חלק בארץ בשובה מלאה. ונקת משליך חבל בגורל, מאחר וכך הייתה הדרך, כשחלקו קרקע בגורל היו משליכים חבל בארץ למדוד בה את החלקים. ואף זה האומר שאין אורלה בחוץ לארץ, לא אלו יורש וחולק בנחלתו. שואלת הגמרא, והנה הוא, חריפי דפומפדיטה כמן סברוע, כשיטת מי אמרו שאין דין אורלה בחוץ לארץ כלל? משיבה הגמרא, כהד תניא, כשיטת התנא ששנה את הברייתא דלהלן. רבי אלעזר בר רבי יוסי אומר משום רבי יוסי בן דורמסקה, שאמר זאת משום רבי יוסי הגלילי, שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, שאמר משום רב לזר הגדול, הוא רב לזר בן אורקנוס, אין דין אורלה נוהג בחוץ לארץ. שואלת הגמרא, ולא, וכי אפשר לומר שלדעת רבי אליעזר אין דין אורלה נוהג בחוץ לארץ? וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו, רבי אליעזר אומר לא רק אורלה וקיליים מהמצוות התלויות בארץ נוהגות בחוץ לארץ כדברי תנא קמא, אלא אף חדש, איסור חדש נוהג בחוץ לארץ. תרץ את הגמרא, תני חדש. תשנה ותגרוס במשנה, רב לזר אומר חדש, כלומר רק חדש נוהג גם בחוץ לארץ, לפי שנאמר בו בכל מושבותיכם. ומשמע בכל מקום שאתם יושבים, אבל אורלה וקיליים נוהגים בארץ בלבד. אם כן, נמצא שרב לזר חולק עם תנא קמא בשני עניינים, באורלה וקיליים ובחדש. לדעת תנא קמא, אורלה וקיליים נוהגים גם בחוץ לארץ, וחדש אינו נוהג בחוץ לארץ. לדעת רב לזר, אורלה וקיליים אינם נוהגים בחוץ לארץ כלל, וחדש נוהג בחוץ לארץ. ולעיל במסקנה למדנו בדף למד זין עמוד א' שרב לזר חולק על תנא קמא לחומרה, אבל לדברי הגמרא כאן צריך לומר שהכוונה שם היא לעניין חדש בלבד שבו החמיר רב לזר. שבה הגמרא לדון בדעת רבי יוחנן שאסר פירות אורלה בחוץ לארץ. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אורלה בחוץ לארץ אסורה מהלכה למשה מסיני. אמר לרבי זיירה לרבי אסי, כיצד אפשר לומר כך והתניה? יש גורסים כאן והתנן, כי זה נשנה בסוף מסכת אורלה. ספק אורלה בארץ אסור ובסוריה מותר. ואם נאמר שאיסור אורלה בחוץ לארץ הוא מהלכה למשה מסיני, מדוע מקלים בו כל כך להתיר את ספיקו? ישתום הם כשעה חדה. רבי אסי השתתק לשעה קלה והירר בקושייה. אחר כך אמר לי לרבי זיירה, אימה, אמור, כך נאמר, כך נמסרה הלכה זו למשה בסיני. ספיקה, ספק אורלה בחוץ לארץ מותר. ורק ודאה, פירות שהם ודאי אורלה אסור. לפיכך, אף שאיסור אורלה בחוץ לארץ זה מהלכה למשה מסיני, בספק מותר. מביאה הגמרא עוד הלכה שאמר רבי אסי בשם רבי יוחנן. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לוקין על הכיליים בחוץ לארץ דבר תורה מן התורה, כיוון שהכיליים אסורים בחוץ לארץ מן התורה, והזורי הכיליים לוקה מלכות ככל העובר עליו דאורייתא. אמר לרבי אלעזר ברבי יוסי לרבי אסי, וענן תנן, הרי למדנו במשנה, הכיליים אסור בחוץ לארץ מדברי סופרים ואין איסורו מן התורה. מתרץ את הגמרא לא קשיא, אין קושיה מהמשנה, כיוון שכאן במשנה מדובר בכלי הכרם, וכלי הכרם אינם אסורים בחוץ לארץ מן התורה אלא מדברי סופרים. אבל כאן בדברי רבי יוחנן מדובר בהרכבת האילן, חיבור ענף של אילן אחד באילן אחר שאינו מאותו מין, וזה איסורו בחוץ לארץ מן התורה. מבארת הגמרא, מאיכן למדנו שהרכבת אילן בחוץ לארץ אסורה מן התורה? כדי שמואל, כדברי שמואל דאמר שמואל במסכת סנהדרין בדף סמך עמוד א', כשהזהירה התורה ואמרה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק י"ט, בהמתך לא תרביע, פתחה ואמרה את חוקותיי תשמורו, בשונה משאר המקומות בהם הקדימה התורה את ציווי השמירה לחוקים, וכגון בספר ויקרא פרק חי ושמרתם את חוקותיי. והגמרא שם במסכת סנהדרין מבארת שכאשר מזכירה התורה את ציווי השמירה לפני החוקים, כגון ושמרתם את חוקותיי, כוונתה לחוקים המוזכרים בהמשך אותו פסוק. אבל כאשר נאמר את חוקותיי תשמורו, הכוונה לחוקים שנאמרו לפני כן, וכעת באה התורה לזרז על קיומם. משמע שכך נאמר לישראל, את החוקים שחקקתי לך כבר ועזרתים לבני נוח תשמרו. ואלו הם החוקים, בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים. ומאחר שנשמח בפסוק כלאי בהמה לזריעת כליים, יש לנו ללמוד זריעת כליים היא כלי בהמה, כדי שנדע איזו זריעת כליים נאסרה לפני נוח, וכך יש לומר, מה בהמתך בארבעה? כשם שאיסור כלי בהמה אמור כאן, הכוונה לאיסור ארבעה, שהוא הרכבת שני מיני בהמה, זה עם זה, וכפי שנאמר בפסוק, בהמתך לא תרביע. אף סתך בהרכבה, גם איסור זריעת כליים בסתך, האמור כאן, הכוונה להרכבת שני מינים זה בזה, שהיא הרכבת האילן. בבהמה ייתכנו שתי אפשרויות של איסור כליים, הרכבת שני מינים נפרדים וחרישה בשור וחמור יחדיו, וגם לדברי האומר שבני נוח נצטבו על הכליים, לא יצטבו אלא בכליים של הרכבת שני מינים נפרדים זה עם זה. וכפי שנאמר בפסוק האמור בהם, בהמתך לא תרביע כליים. ומסביר רש"י, שהרכבת ענף אילן באילן אחר היא חיבור בין שני גופים לעשותם כגוף אחד, מה שאין כן בכלי זרעים או בכלי הכרם, שני המינים אינם מתערבים גוף בגוף, אלא רק זרועים בסמיכות זה לזה. ועוד יש לך ללמוד מסמיכות כלי בהמה להרכבת האילן, ומה והמתך, כשם שאיסור כלי בהמה נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ, שכן חובת הגוף הוא, אף סדך כלי האילן שהוא חובת קרקע נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לומר שאיסור הרכבת האילן נוהג אף בחוץ לארץ, ואלא הכתיב נאמר בו סדך, שמשמעו השדה המיוחדת לך, ואין זה אלא קרקע שבארץ ישראל. ארץ ישראל נתייחדה לבני ישראל והיא שלהם במתנה מן השמיים. אבל קרקע שבחוץ לארץ, קניין הרעי הוא אצלם, שהרי לא יקנו להם אותה מן השמיים. כך מפרש רש"י. מתרץ את הגמרא, ההוא מה שנאמר בפסוק סדך, שמשמע שאיסור כליים נוהג רק בארץ ישראל, למעות הזרעים שבחוץ לארץ, למעט כלי הכרם, זריעת זרעים בכרם, שאינו נוהג בחוץ לארץ. כלומר, התורה כתבה את איסור הרכבת האילן האמור בפסוק הזה בלשון זריעה, סתך לא תזרע, ששייך בכלי הכרם ולא בהרכבת האילן, כדי למעט את איסור כלי הכרם בתיבת סתך, שאינו נוהג אלא בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. אבל הרכבת האילן שהוקש ושווה לכלי בהמה נוהג בארץ ובחוץ לארץ מן התורה. רב חנן ורב ענן והריף והרן גורסים, רב נחמן ורב ענן, אבו שקלי ואזלי באור חיו מהלכים בדרך בחוץ לארץ, חזיו על ההוא גברה דקזרה זרעים בעדי הדדי. ראו אדם אחד שהיה זורע כמה מיני זרעים ביחד, אמר לי רב ענן לרב חנן, ניתי מר נשמתי, הצטרף מר רב חנן אליי וננדה אותו, לפי שעבר על דברי חכמים שאסרו כלי זרעים. אמר לי רב חנן, לא חבירתו, הלכות כליים אינם מלובנים ומבוררים לכם דיים, שכן כלי זרעים אסור מן התורה רק בארץ ישראל, ולא אסרו חכמים בחוץ לארץ ואין חולק בדבר. וטו ושוב פעם אחרת, כשהיו רב חנן ורב ענן מהלכים בדרך בחוץ לארץ, חזיו על ההוא גברה, דקזרה חיטי וסערי בידי גופני. ראו אדם אחד שזורע חיטים וסעורים בין שורות הגפנים הנטועים כבר. אמר לי רב ענן לרב חנן, נהיתי מר, נשמתי, הצטרף אליי, מר, וננדה אותו. אמר לי רב חנן, לא צהירתו, אין הלכות כליים צוהרות ומהירות לכם ואינכם פקיעים בהם. האם לא קיימלן כרבי יושיע? האם איננו פוסקים כרבי יושיע? דאמר שהזורע כלי הכרם בארץ ישראל אינו חייב עד שיזרע חיטה וסעורה וחרצן, דהיינו גרעין ענבים במפולת יד בזריעה אחת. אבל אם הכרם כבר היה נטוע וכעת אינו בא אלא לזרוע בתוכו מיני זרעים, אינו חייב. הוא מאחר ואף בארץ ישראל אינו חייב מן התורה, כאשר זורע בכרם שכבר נטוע, בחוץ לארץ לא גזרו בו חכמים כלל. ועוד אומרת הגמרא בעניין כלי זרעים בחוץ לארץ, רב יוסף היה מערב בזרני כמה מיני זרעים וזרע אותם ביחד בשדה בחוץ לארץ. אמר לאביי וענן תנן, למדנו במשנה, הכליים אסורים בחוץ לארץ מדברי סופרים. אמר להשיב לו רב יוסף, לא קשיא, לא קשה מהמשנה על מעשי, כיוון שכאן במשנה מדובר בכלי הכרם שאסורים מדברי סופרים בחוץ לארץ, וכאן מעשי הם בכלי זרעים שמותרים בחוץ לארץ אפילו מדברי סופרים. ממשיך רב יוסף ומבאר את החילוק שבין כלי הכרם לבין כלי זרעים, שכאן גזרו חכמים בחוץ לארץ וכאן לא גזרו. כלי הכרם דבארץ הם אסורים מן התורה ואסורים אפילו בהנאה, לפיכך בחוץ לארץ נמי גזרו באור הבנן, גזרו חכמים ואסרו אותם, אבל כלי זרעים דבארץ עם עבר וזרע לא אסירי בהנאה, אינם אסורים בהנאה, כיוון שאסרה התורה את הזריעה בלבד, בחוץ לארץ נמי לא גזרו באור הבנן, ומותר לזרוע לכתחילה. אומרת הגמרא שרב יוסף חזר מדבריו והקשה עליהם. הדר אמר רב יוסף, חזר ואמר רב יוסף, לאו מילתאי דאמרי. לא נכון מה שאמרתי שכלי זרעים מותרים בחוץ לארץ ולא גזרו בהם חכמים, שהרי רב זרע גינת דבי רב, גינת התלמידים שהייתה לצורכם לאכול מהירקות שגדלו בה. משרי משרי, ארוגות ארוגות, כל מין ומין זרע רב בארוגה נפרדת. מה הייתה מה? למה כך נהג רב ולא זרע את כל המינים ביחד בארוגה אחת? לב משום, מסתבר שחשש לעירוב, עירובי כליים, ערבוב מיני הזרעים, בסבר רב שיש בכלי זרעים איסור אפילו בחוץ לארץ. אבל אביי דוחה את רעייתו של רבו, רב יוסף, ממנהגו של רב, אמר לאביי לרב יוסף ביש, למה היא השמועינן אם רב היה משמיע דבר חידוש, שהיה זורע כמה מינים בערוגה אחת, והיה נזהר שיהיה רווח בין מין למין, כדי שלא ינקו זה מזה, כגון שהיה זורע ארבע על ארבע רוחות הערוגה, ארבעה מיני זרעים בארבעת הצדדים של הערוגה ואחת באמצע, ועוד מין נוסף היה זורע באמצע הערוגה. שפיר, היינו למידים ממנהגו שיש איסור כליים בזרעים בחוץ לארץ, שמאחר ולא הקפיד לזורם יחד בערוגה אחת, ואף על פי כן הקפיד שיהיו זרועים בדרך המותרת, משמע שחשש לאיסור כליים. אלא אחר, אבל באופן שזרע רב שכל מין הניח בערוגה אחרת, אפשר לומר שטעמו היה משום נוי כדי ליפות את השדה, והנה מי, טעם נוסף להנהגה הזו של רב אפשר לומר משום תירחה דשמעי, תירחת השמשי, שכאשר ילך השמש להביא לצורך התלמידים ירק ממין מסוים, לא יצטרך לבקש ולחפש בין שאר המינים, כי מאחר וכל מין גדל בערוגה אחת, הוא יודע באיזה ערוגה גדל המין שהוא מחפש, הוא ימצא את זה מיד. אם כן, לא מוכח ממנהגו של רב שיש איסור כליים בזרעים בחוץ לארץ. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף למתת עמוד ב'. משנה זו אינה מעניין המסכת, אבל אגב שהוזכרו במשניות לאל כמה פרטים בחיובי המצוות, מובאת כאן המשנה הזו העוסקת בעניין שכר המצוות. כך אומר המאירי. ועוד הסבר למיקום המשנה, דווקא בימים אלו, עשרת ימי תשובה תפשין פי דלת. כדי לקיים את דברי הכתוב, דבר בעיתו מה טוב, השתבח שמו הגדול לעד. אומרת המשנה, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו בעולם הזה ומעריכין לו ימיו ונוחל את הארץ חיי העולם הבא. והרמב״ם בפירוש המשניות מוסיף שזהו ארץ החיים. והמרומי שדה מוכיח כדבריהם של רשי והרמב״ם מהמשנה במסכת סנהדרין בדף צדי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר בספר ישעיה פרק סמך פסוק כ"א, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ופירוש המשנה הוא שבעולם התחייה יזכו לרשת ארץ, כפי שמוכח בהמשך שם, במשנה, ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, אומר אין תחיית המיתים מן התורה, ובגמרא מבואר שכיוון שכפר בתחיית המיתים, לכן לא יהיה לו חלק בה, הרי שתחיית המיתים היא העולם הבא, ולזה הפסוק קורא ירשו ארץ. אומרת המשנה, בכל שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבין לו ואין מעריכין לו ימה, ואינו נוחל את הארץ. והגמרא תפרש מה הכוונה מצווה אחת ברישה, ומה הכוונה מצווה אחת כאן בסיפה. זוהי המשנה שלנו, בדף למתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה, כל העושה מצווה אחת מיטיבין לו ומעריכין לו ימה ונוחל את הארץ. בפשטות משמע, שעל כל מצווה שאדם עושה זוכה לשכר בשתי העולמות. מקשה הגמרא על כך ממשנה, שמשמע בא שרק על דברים מסוימים זוכים לשכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ורמיני, הקשה עליך סתירה, ממשנה במסכת פאה, פרק א' משנה א', שמבואר בה שרק במצוות מסוימות מקבל אדם פירות שכרם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כך שנינו במשנה, אילו דברים, אילו המצוות שאדם העושה אותן, אוכל פירותיהן, פירות השכר מהם בעולם הזה, והקרן עיקר המצווה שבגינה מקבל שכר, אינה נחסרת מכך שאוכל מהפירות בעולם הזה, אלא נשארת קיימת לו לעולם הבא. אילו הן אותם המצוות, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים והכנסת אורחים והבאת שלום בין אדם לחברו. ותלמוד תורה שקול כנגד כולם, כנגד כל המצוות יחד, כיוון שהוא מביא את האדם לידי מעשים אלו. הרי מבואר שרק על המצוות שנמנו כאן, במשנה במסכת פאה, אוכלים את פירותיהם בעולם הזה, ולא על שאר המצוות. ואין לומר שבמשנתנו מקבל חלק מהשכר בעולם הזה, ואין זה פירות מקרן השכר, ואילו במסכת פאה השכר הוא פירות מלבד הקרן הקיימת, משום שאם היו מנקים לו משכרו בעולם הבא, אין זה הטבה כלל. כך מסביר הפני יהושע, וגם אין לומר שכוונת משנתנו לומר או שמטיבים לו או שמעריכים ימיו או שנוחל את הארץ ולא הכל יחד, ואז לא יהיה קשה מהמשנה במסכת פאה, שהרי שם גם אוכל פירות בעולם הזה וגם הקרן קיימת לעולם הבא, אי אפשר לומר כך שאם כן הסעיף הכל שאינו עושה מצווה אחת מיותרת, שהרי מכלל להן אתה שומע לה, ועל כוחך צריך לפרש שברי שזוכה לכולם, והיה מקום לומר שמי שאינו מקיים מצווה מפסיד רק אחד מהם, ולכך הוא צריכה הסעיפה לומר שמפסיד הכל, כך מסביר העיון יעקב. מתרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, לעולם אדם העושה מצווה אחת משאר המצוות אין מקבל את פירות שכרה בעולם הזה, ואחי כאמר, כך כוונת המשנה לומר, כל העושה מצווה אחת יתירה על זכויותיו, שזכויותיו וחובותיו שקולים הם זה כנגד זה, ועושה מצווה אחת ומכריע בכך את הכף לזכות, מטיבים לו גם בעולם הזה ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה. ומה שאמר התנא, כל העושה מצווה אחת, ולא אמר שרק אם היא יתירה על אבונותיו ובה הכריע את הכף לזכות, משום שבא לומר שבאמת אף עבור מצווה אחת יש לו דביקות בבורא וראוי לזכות לכל אלה. אלא שצריך שלא יהיה רובו אבונות כדי שלא תיעלם המצווה בתוך אבונותיו. כך מסביר המהר"ל. והמקנה כתב שבא ללמד שלעולם יראה אדם את עצמו חציו זכאי וחציו חייב, ואם עושה מצווה אחת נעשה רובו זכויות ומטיבים לו. ואם לא קיים את המצווה הכריע את הכף לחובה בביטולה ואין מטיבים לו. והפני יהושע מסביר את פירוש הדברים שאדם שרוב מעשיו הם זכויות נידון כאדם שקיים ממש את כל התורה. לעניין ששניהם נחשבים לצדיקים גמורים כפי שמתבהר לאלן שנפרעים ממנו מקצת עוונותיו בעולם הזה. אולם ודאי אין דומה שכרו של זה שכולו זכויות לזה שהוא רק רוב זכויות, שריין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. ואף לעתיד כל צדיק וצדיק יש לו מחיצה בפני עצמו לפי מעשה וכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כמבואר במסכת בבא בתרא בדף עין ה' עמוד א'. אומר המהרש"א שלכאורה לפי זה מתפרש את הסיפה של המשנה וכל שאינו עושה מצווה אחת אין מטיבין לו. באדם שהוא מחצה זכויות ומחצה עוונות ואינו עושה מצווה נוספת להכריע את הכף. אבל מביא המהרש"א את הרמב"ם בפירוש המשניות שמפרש את הסיפה, שמדובר באדם שרובו עוונות ואינו עושה מצווה אחת כדי להשוות את כף הזכויות לכף העוונות. וכך גם פירש רבי עובדיה בבר תנורא. מקשה המהרש"א שלכאורה לדבריהם קשה, שמשמע מדיוק הרי אישה, שכשהוא מחצה על מחצה אינו זוכה לכל זה, ומדיוק הסיפה משמע שכשהוא מחצה על מחצה זוכה לכל זה. תרץ המהרש"א שהיה קשה להם מה שהקשה התוספות בדיבור המתחיל שאים מהגמרא במסכת ראש השנה, בדף י"ז עמוד א', שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד את מי שהוא מחצה על מחצה, והיינו שנחשב כבינוני וזוכה לעולם הבא, ואילו במשנתנו מבואר, שכשאינו עושה מצווה אחת, אינו נוכל את הארץ, דהיינו העולם הבא. ולכן פרשו, שאם הוא מחצה על מחצה ודאי שנוכל את הארץ, שאפילו בפושעי ישראל בגופם, מבואר במסכת ראש השנה שזוכים לעולם הבא, אחר מירוק אבונותיהם. ועל כוחך שמה שנאמר במשנתנו בסיפה, שאם לא עשה מצווה אחת אינו נוכל את הארץ, היינו כשרובו אבונות. ומה שאמרה המשנה ברישה שכשהוא מחצה זכויות, ורק אם עשה מצווה אחת נוכל את הארץ, היינו שעל ידי זה זוכה מן הדין. אבל כשהוא רק מחצה זכויות, זוכה משום מידותיו של הקדוש ברוך הוא שהוא מתה כלפי חסד, ולא מן הדין. שואלת הגמרא, מכלל, ממה שבשאר המצוות אמרו במשנה שכשרוב מעשיו הם זכויות, זוכה שמטיבים לו בעולם הזה משמע, דהנך, המצוות שנמנו במשנה שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, זה אפילו בחד הנמי, אפילו כשאין בידו אלא מצווה אחת מאלו, על אף שרובו עוונות, זוכה שמטיבים לו בעולם הזה, ואין זה מסתבר כלל? ואין לומר שכשעושה מצוות אלו אין צורך ברוב זכויות אלא די במחצה, שהרי במחצה זכויות אין צורך דווקא למצוות אלו, אלא הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. כמבואר כאמור במסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד א', ועל כוחך מעלתם של מצוות אלו, שאפילו כשרובו עוונות, זוכה. מתרץ את הגמרא, אמר רב שמעיה, מה שנאמר שמקיים מצוות אלו אוכל פירותיהם בעולם הזה, היינו לומר, שאם הייתה שקולה עם זכויותיו וחובותיו, היו שקולים זה כנגד זה, ובתוך זכויותיו יש מצווה ממצוות אלו, מכרעתי את הכף לזכותו בטוב העולם הזה. אף שלא עשה שום מצווה נוספת. ומה שמבואר במסכת ראש השנה שכשאדם מחצה זכויות ומחצה אבונות הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, וזוהי מידת רב חסד מ-13 מידות הרחמים, היינו שעל ידי ההכרעה מחמת מידה זו נעשה כבינוני, אבל אם מצטרף לזכויותיו מצווה ממצוות אלו, היא המכריעה את הכף וחשוב כצדיק גמור. כך תוספות בדיבור המתחיל שאים. אבל הפני יהושע מקשה שמבואר שמידה זו היא בדין העתיד אחר תחיית המתים, אבל בדין העולם הזה, שלוש כיתות ליום הדין ובינונים תלויים ועומדים, ואין נוהג מידה זו של מתה כלפי חסד. וכאין זה כתב בילקוט הגרשוני, על פי מה שכותב החיי אדם, בכלל קמ"ג סעיף א', שמידת מתה כלפי חסד אינה עליה לאחר מיתה, שאין ביד האדם להוסיף זכויות, אבל בעודו בחיים אין הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, על כל אדם להוסיף זכויות, שהרי בידו הדבר לבחור בטוב. ואם אין עושה כן מתחייב בנפשו, וכאן שמדובר בדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, צריך להכריע בעצמו את הכף לזכות. שואלת הגמרא, וכי כל העושה מצווה אחת יתירה על זכויותיו מטיבים לו גם בעולם הזה, ורימינו, ישאל אותך סתירה מברייתא. נאמר בה, כל שזכויותיו מרובים מעוונותיו מרעין לו בעולם הזה. בכדי לנקותו בעולם הזה ממעט עוונות שבידו, ויבוא נקי לגמרי לעולם הבא לקבל שכר משלם. שכר מושלם. ודומה לפי עונשו בעולם הזה כמי ששרף את כל התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו אות אחת. וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו מטיבים לו בעולם הזה, כדי לשלם שכר מיעוט מצוותיו בעולם הזה ולתורדו מהעולם הבא, ודומה לפי קיבול שכרו בעולם הזה כמי שקיים את כל התורה כולה ולא חיסר עוד אחת ממנה. ומבואר להפך שכשרובו זכויות נהנש בעולם הזה על מיעוט עוונותיו, וכשרובו עוונות נהנה בעולם הזה ממיעוט זכויותיו. חוזרת בה הגמרא ומבארת שמה שנאמר במשנה מטיבין ואין מטיבין אינו מתפרש כפשוטו שטוב לו ואין טוב לו בעולם הזה. ומתרצת הגמרא אמר רבי מתניתין משנתנו שאמרה שעושה מצווה אחת מטיבים לו בעולם הזה, היינו דאב דין ליום טוב, שמכינים לו יום טוב, והיינו שמענישים אותו בעולם הזה על מיעוט האבונות שבידו, ועל ידי עונש זה מתוקן לו יום טוב לעולם הבא, שיקבל את שכרו בעולם הבא כצדיק גמור שאין בידו עבירות כלל. ומאריכין ימיו, היינו לעולם שכולו ארוך. ומה שאמרה המשנה שמי שאינו עושה מצווה אחת אין מטיבים לו, היינו שמכינים לו יום ביש, יום רע לעולם הבא, שמשלמים לו שכר מיעוט מצוותיו בעולם הזה, כדי שיהיה מוכן לו יום רע לעולם הבא. כך מפרש רש"י. אבל תוספות בדיבור המתחיל מתניתין מקשים על רש"י, שאם כן גם המשנה וגם הברייתא, כשיטת רבי יעקב שאין שכר מצוות בעולם הזה כלל, ואילו מה שרב המתרץ להלן, באומרו המני רבי יעקב, משמע שבא לחדש שהברייתא היא בשיטת רבי יעקב, ולא כמו שסברנו עד עכשיו שלא כרבי יעקב, ולכן מפרשים התוספות בשם רבינו תם, שוודאי רוב ימיהם של צדיקים הם בטובה, ורוב ימי הרשעים ברע, והמשנה מתפרשת כפשוטה שמטיבים לצדיק בעולם הזה ומראים לרשע בעולם הזה. אלא שגם המשנה סוברת שיש יום אחד בעולם הזה שהוא רע לצדיק, ויום אחד בעולם הזה שהוא טוב לצדיק. ואת זה מפרשת הברייתא, שיום רע לצדיק היינו היום שבו נפרעים מהצדיק על מיעוט עוונותיו. וביום זה הוא נדמה כאילו שרף את כל התורה. וכן לרשע יש בעולם הזה יום אחד טוב שבו מטיבים לו על מיעוט מעשיו הטובים בכדי לתורדו מהעולם הבא, וביום זה הוא נדמה כאילו קיים את כל התורה. והתוספות ריד מפרש את שניהם על הצדיק, שפעמים עושים לו יום רע למראה כוונותיו, ופעמים עושים לו יום טוב, שכר פירות מעשיו הטובים. ואילו החוכמת שלמה מיישב את שיטת רש"י, שהמקשה הבין שצדיק גמור ורשע גמור מקבלים גמולם בעולם הזה, ולא כרבי יעקב ששכר מצווה בהיה על מלאקה. אין שכר למצוות בעולם הזה. אבל הוא הקשה סתירה שבמשנתנו מבואר שגם בינוני מקבל שכרו בעולם הזה, ובברית המבואר שמרעין לו בעולם הזה. ועל זה תראה צבאי שאף המשנה כוונתה שהצדיק מקבל עונשו בעולם הזה כדי להכינו ליום טוב. וכן הרשע מקבל את שכרו בעולם הזה כדי להכינו ליום ביש בעולם הבא. ורב המתרץ כפי שמיד נלמד, שהברייתא היא כשיטת רבי יעקב, שאין שכר מצוות כלל בעולם הזה ואפילו לא לצדיק גמור. אם כן אומרת הגמרא, תירוץ נוסף לסתירת המשנה והברייתא, רב אמר לעולם ששנינו במשנה מטיבין ואין מטיבין מתפרש כפשוטו, שעושה מצווה אחת מקבל את שכרו בעולם הזה, ועושה עבירה אחת מקבל את עונשו בעולם הזה. והברייתא שכתבה שמרעין בעולם הזה לאדם שרובו זכויות, מה אני? שיטת מי היא? שיטת רבי יעקב, דאמר שכר מצווה בהיה על מלאקה. אין שכר עשיית המצוות ניתן לאדם בעולם הזה. כי כך הדין נותן, כיוון שמבואר במדרש, שיעקב ועשיו חלקו ביניהם העולמות, ונטל יעקב את העולם הבא, ואם כן אין מגיע לאיש ישראל, שיהיה לו חלק בעולם הזה כלל זולת רשע עושה מעשה עשיו שנוטל חלק בעולם הזה. אלא שיש כמה מצוות שסגולתם שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, כך אומר העץ יוסף. והמהר"ל כתב, כיוון ששכר המצוות הוא בלי גבול, כפי שמבואר במסכת אבות פרק ד' משנה י' ז', יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, אי אפשר לקבלו בעולם הזה. והבאר מים חיים הוכיח זאת, שמצינו שבשביל שלוש פסיעות שפסע נבוכדנצר לכבוד המקום, ניתן לו מלוכה על כל העולם לשלושה דורות. כל שכן ישראל שפוסעים הרבה פסיעות בכל יום לכבוד קונם, ששכרם הרבה יותר מזה, ולכן משתלם השכר רק בעולם הבא. אומרת הגמרא דתניא, לקמן בדף מ' עמוד א', וכן במסכת שבת בדף קוף חף ז', נאמרה ברייתא רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה, שמתן שכרה יתפרש בתורה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה, שאין אותו שכר תלוי בתחיית המתים, כיוון שאין אדם מקבל את שכרו בעולם הזה, אז בהכרח שהשכר תלוי ועומד עד זמן תחיית המתים. והוא מבאר מה הכרח שאין תשלום השכר בעולם הזה, שהרי בכיבוד אב ואם כתיב, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך, וכן בשילוח הכן כתיב, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך וארכת ימים. ואם נפרש את הכתוב כפשוטו, שייטב לו ויאריך ימים בעולם הזה, הרי אם נראה אחד שאמר לו אביו, עלה לבירה, עלה לראש המגדל, והבא לי משם גוזלות שנמצאים ממימם שם כדי לאוכלם, ועשה כאשר ציווהו אביו ועלה לבירה, ושילח את האם שהייתה שם עם גוזליה, ונטל את הבנים, נמצא שקיים גם מצוות כיבוד אב, וגם מצוות שילוח הכן, ובחזירתו כשירד מהמגדל נפל מהסולם ומת. ואם השכר שנאמר בכיבוד אב ובשילוח הכן מתפרש כפשוטו על העולם הזה, היכן טובת ימיו של זה שקיים שתי מצוות שנאמר בהם למען ייטב לך, והיכן אריכות ימיו של זה שקיים שתי מצוות שנאמר בהם וארכת הימים? אלא על כוחך שכך יתפרש הכתוב, למען ייטב לך, היינו לעולם שכולו טוב, ואולם הבא שאין בו לא הזק ולא ייסורין על הטובה. כך רש"י במסכת חולין דף קמ"ב, למען יאריכון ימיך, היינו לעולם שכולו ארוך. הפני יהושע מפרש שהעולם שכולו טוב הוא עולם הנשמות, הוא עולם התחייה. אבל יש לו קצבה, בעולם שכולו ארוך, הוא אחר שיחדש הקדוש ברוך הוא את עולמו כמבואר במסכת סנהדרין בדף צד דיזיין, שהוא עולם שלא ייפסק. שואלת הגמרא מה הכרח מכאן לתחיית המתים ודיל מלא והחייבה, אולי כיוון שהבטיחה התורה אריכות ימים טובים למקיים מצוות שילוח הכן ולמקיים כיבוד אב ואם, לא יארע דבר כזה ויאריכו ימיו ושנותיו. מתרץ לגמרא רבי יעקב מעשה חזה, רבי יעקב מעשה כזה שאדם נפל בירידתו מהסולם, אחר ששילח את האם כדי להביא את הגוזלות לאביו, מעשה כזה הוא רע ומחמת זה הוכיח שהשכר מובטח לעולם שכולו טוב וארוך. הוא אומר הריף על העין יעקב, ואין לומר שאדם זה נהנש מחמת שהיה רובו אבונות, שאם כן לא היום ממתינים לו משמיים, עד שיקיים את המצוות הללו, אלא מיד בעלייתו היה נופל ומת, שהרי אז היה עם יותר חיובי עונשין, ומכך שהמתינו לו עד אחר שקיים את המצוות הללו, מוכח שאין שכר המצוות בעולם הזה. שואלת הגמרא, ודילמה מהרר בעבירה, והשמה אותו אדם שנפל מהסולם ירר בליבו בשעת השליחות לעשות עבירה, ולא היה ליבו לשמיים, ולכן נפל מהסולם. אבל אם יעשה את המצווה ללא מחשבת עבירה, יזכה לחיים ארוכים גם בעולם הזה. תרץ את הגמרא, לא ייתכן שמשום מחשבת עבירה לבדה ייפול מהסולם וימות, שרי מחשבה רעה שחשב לעשות עבירה ולבסוף לא עשה. אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, כלומר אינו נענש בה כאילו עשה מעשה. וכיוון שלא היה צריך להיענש, אף אם ירר עבירה, בהכרח שאריכות ימיו של המקיים מצוות כיבוד אב ומצוות שילוח הכן אינה בעולם הזה, אלא לעולם שכולו טוב. שואלת הגמרא, ודילמה מהרר בעבודת כוכבים אבא, שמה אותו אדם שנפל מהסולם ומת, מחמת שהרהר בשעת עשיית המצווה לעבוד עבודה זרה, ובזה הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, ונחשב המהרר בזה כאילו עבד עבודה זרה ממש. ולומדים זאת מדכתיב בספר יחזקאל פרק י' פסוק ה', שהגיעו אנשים מזקני ישראל לפני הנביא יחזקאל, והראו עצמם כאילו באו לדרוש את השם, אבל מחשבתם הייתה לעבוד עבודה זרה, והשם גילה ליחזקאל שהאנשים אלה העלו גילוליהם על ליבם, ואין זה ראוי שידרש להם. אך אמר לו השם עוד, לכן דבר אותם, ואמרת עליהם וגומר למען תפוס את בית ישראל בליבם. ופירש רשי על פי התרגום שהקדוש ברוך הוא מדבר עמם כדי לקרב אותם שישובו בליבם אליו, אבל הגמרא דורשת את הפסוק שעל אף שמכסים את ליבם ממני אני אתפסם בליבם, כלומר אגלה להם גילולי ליבם ומחשבתם הרעה, כי בעבודה זרה מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. ואף שלא היו עובדים עבודה זרה אחר שגלו מארצם מכל מקום, כיוון שהיו חושבים עליה עדיין, נחשב להם כאילו עבדוה. כך מסביר הרד"ק שם בספר יחזקאל. אז מחמת שתפסו בית ישראל בליבה מחשבה לעבוד עבודה זרה יענשו, ולכן נענש זה שנפל מהסולם. אבל מי שיעשה את המצווה ללא מחשבת עבודה זרה יזכה לחיים טובים וארוכים כבר בעולם הזה. תרץ את הגמרא, יהיו נמי אחי כאמר רבי יעקב, אף הוא כך אמר, איסל כדאי תך שכר מצווה באיילמה. איקה, אם עולה בדעתך ששכר המצוות ניתן בעולם הזה, עמי לא אגין מצוות עלי, כי איך ידלו לייתי לידי הרור, מדוע לא הגנו עליו המצוות שעסק בהם כדי שלא יערר בעבודה זרה בשעת עשייתן, ובהכרח שמה שנפל הוא, משום שאין שכר המצוות ניתן אלא לעולם הבא, ולכן גם ייתכן שיערר באווירה. ולמרות שרב אמר במסכת סוטה בדף חפה א' עמוד א', שאפילו בשעה שהאדם עושה מצווה, היא אינה מצילתו מן החטא, מכל מקום אם יש שכר מצוות בעולם הזה, מהרהור עבירה, הייתה כן צריכה להגן עליו. ואם היא לא הגנה, סימן שאין שכר מצווה בעולם הזה. מקשה הגמרא על עצם המעשה שרבי יעקב ראה. אף שאין שכר המצוות ניתן בעולם הזה, מכל מקום כיצד ייתכן שנפל מהסולם בעת שעסק במצווה? והרי כיוון שהלך בשליחות אביו להביא גוזלות, שליח מצווה הוא. והווה הרי אמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אין ניזוקין, משום שהמצווה מגנה עליהם. מתרץ את הגמרא עתם, אשר רבי אלעזר אמר ששלוחי מצווה אינן ניזוקין, בהליכתן לעשיית המצווה שייני. שונה הוא בהליכה לעשיית המצווה, שכיוון שהוא בדרך לקיים את המצווה, היא מגינה עליו ואינו ניזוק, אבל אחרי שגמר לקיימה, אף שחוזר למקומו ממעשה המצווה, אינו שליח מצווה ואין המצווה מגינה עליו שלא ינזק. ואף כאן, אחר שכבר שלח את האם ולקח את הגוזלים, כבר גמר את המעשה של המצווה, ואינו שליח מצווה, ולכן ייתכן שיפול בירידתו מהסולם. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינן ניזוקין לא בהליכתן לקיים את המצווה ולא בחזירתן מלקיימה, ואיך ייתכן שנהרג זה בחזרתו מלקיים את המצווה? מתרץ את הגמרא, הסולם שעלה עליו כדי להביא לאביו את הגוזלות, סולם ראו אהבה. דקביע איזיקה, ושכיח שהעולה עליו ייפול וינזק, וכל איך דקביע איזיקה לא סמכין על הניסה. וכל מקום שמצוי שיבוא לידי איזקן סומכים שיעשה נס. אף כשהולך בשליחות של מצווה, ולומדים זאת ממה דכתיב בספר שמואל א' פרק ט' ז' פסוק א', כשאמר השם לשמואל הנביא, שילך לבית לחם למשוח את דוד בשמן המשחה למלך על ישראל, ויאמר שמואל איך אלך? ושמע שאול והרגני, שאם ישמע שאול שאני הולך למשוח את דוד למלך על ישראל במקומו, יארגני. ואף שהלך בשליחות השם ועל פי ציוויו מכל מקום, כיוון שהיה מצוי שינזק על ידי הליכה זו, פחד ללכת. אמר רב יוסף אלמלא דרשה אחר, הוא אלישע בן אבויה, רבו של רבי מאיר, שיצא לתרבות רעה, ומטעם זה קראו אחר, כמבואר במסכת חגיגה בדף י' עמוד ב', אלמלא דרשה אחר לא יקרא כי רבי יעקב בר ברטי לא חטא. אילו היה אחר דורש את הפסוק למען ייטב לך וערכת הימים שנאמר בשילוח הקן כרבי יעקב בן ביתו, שהעמיד פסוק זה על השכר שינתן לעולם הבא, לא היה חוטא. שואלת הגמרא, ואחר מה היו? מה ראה אחר שמחמת כן חטא? מתרץ את הגמרא, איכא דאמרי, יש אומרים כי היה גוון חזה. ראה מעשה דומה למה שראה רבי יעקב שנפל הבן מהסולם כשחזר משליחות אביו להביא את הגוזלות, וטעה לומר שאין שכר בעולם, ויצא לתרבות רעה. ואיכא דאמרי, יש אומרים לישנא דחוצפית המתורגמן חזה, ראה את לשונו של התנא חוצפית המתורגמן, דאה וגריר לי דבר אחר, כשהיא נגררת על ידי חזיר, אמר אחר לעצמו, וחיפש שהפיק מרגליות של דברי תורה ראוי שילחך חפר, וכיוון שסבר ששכר המצוות בעולם הזה היכן שכרה של תורה, נפק חטא, יצא לתרבות רעה וחטא. רמי, הקשה סתירה רב טובי בר רב קיסנה לרבה, תנן שנינו במשנתנו כל העושה מצווה אחת מטיבין לו, ומעריכין ימה ונוכל את הארץ, ומשמע שרק אם עשה מצווה אין, אכן נותנים לו שכר. אבל אם לא עשה מצווה, אף שלא עבר עבירה, לא נותנים לו שכר. ורמיני, הקשה סתירה על משנתנו מברייתא ששנינו בה, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר על כך כעושה מצווה, ואין צורך שיעשה מצווה בפועל. מתרץ את הגמרא, אמר לי רבה לרב טובי בר רב קיסנה, אתם, הברייתא שאמרה שנותנים לאדם שלא עבר עבירה שכר כעושה מצווה, מדובר כגון שבא דבר עבירה לידו וקפה את יצרו וניצול ממנה ולא עבר עבירה, שאין לך מצווה גדולה מזו. מביאה הגמרא כמה מעשים שבאו המוראים לידי ניסיון לעבור עבירה והתגברו על יצרם בכוח רב. כי היה כמו המעשה דרב חנינא בר פפי, תבעתי, האם הטרוניתא תבעה אותו אותה אישה חשובה אצל הגויים לזנות, וכדי להינצל ממנה אמר רב חנינא בר פפי מילתא לחש ומלי נפשי שכנה בקיבה, ועל ידי אותו לחש התמלא גופו בשכין ובפצעים המפרישים לאיכה, כדי להתגנות בעיני המטרוניתא ושוב לא תרצה בו. אבל עבדי אי מילתא, עשתה גם המטרונית הדבר בכשפיה, והיא טסי, והתרפא רבי חנינא מהשכין והפצעים. כשראה רבי חנינא כך, ערק טשה באהובי בני, ברח והתחבא בבית המרחץ שהיו שכיחים בו מזיקים, עד כדי דחייבו איילין בטרי, אפילו בימם אהבו מתזקי. שגם אם היו נכנסים לשם שני בני אדם יחד, ואפילו אם היו נכנסים ביום שלא שכיח שיקרה להם נזק, בכל זאת היו נזוקים. אבל נעשה לרב חנינא נס ולא פגעו בו המזיקים. למחר, כשפגשו בו חבריו, אמרו לרבנה לרבי חנינא, מן נטרח, מי שמר עליך מן המזיקים באותו בית מרחץ? אמר לו, ישיב להם רב חנינא לרבנן, שני נושאי קיסר שמרוני כל הלילה. שני נושאי כלב של הקיסר שמרוני כל הלילה מפני המזיקים. אמרו לרבנה לרב חנינא בר פפי, שם הדבר איסור ערבה בא לידך וניצלת עמנו, ומחמת כן נעשה לך נס זה. דתנינה, כך שנינו בברייתא, כל הבא דבר ערבה לידו וניצל עמנו, ולא נכשל בו עושים לו נס. ולאל בדף חפתת עמוד ב' הביאה הגמרא מעשה דומה עם רבה חבר יעקב, שהרג מזיק שהיה מזיק אפילו לשניים ביום, ולא שאלו מי שמרו, והיינו משום ששם לא היה זה מקום תמה, ויכול היה לערר בלימוד והתורה תשמרנו, אבל כאן שנכנס למרחץ שאסור לערר בו בדברי תורה, כאן מבואר לאל בדף למד ג' עמוד א', לכן שאלו אותו מי שמרו, שהרי מבואר לאל שלאונסו מותר לערר בדברי תורה גם בבית המרחץ, ושאלו אותו האם אף כדי להינצל מהמזיקים נחשב לאונסו שמותר מחמת זה לערר. וכשסיפר שנעשה לו נס שנושא כלי הקיסר שמרו, אף שדרכם להזיק, אמרו שוודאי מחמת שבא דבר עבירה לידו וניצל ממנו, שאם לא כן, לא היה די שהיה נשמר שלא ינזק ולא היה צריך לעשות לו נס, להפך מן הטבע. כך אומר העין אליהו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית את תלמוד תורתנו בדף למתת במסכת קידושין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם אורלה אסורה בחוץ לארץ מהלכה למשה מסיני, כיצד ייתכן שספיקה מותר? שאלה שנייה, אילו כלאים אסורים בחוץ לארץ מדאורייתא, ואילו רק מדרבנן ומנין? שאלה שלישית, מהו את חוקותיי תשמרו וכיצד משמע כן? שאלה רביעית, מה הסברה לחלק ולומר שאפשר שגזרו בחוץ לארץ רק על כלי הכרם ולא על כלי זרעים? שאלה חמישית, כל העושה מצווה אחת מיטיבים לו, האם הוא בעולם הזה או בעולם הבא, וכיצד מתיישבים הדברים עם הברייתא? והשאלה האחרונה על דף למתת, האם כשלא עשה מצווה ולא עשה עבירה, נותנים לו שכר. אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה היום הזה, בדף למתת במסכת קידושין, מחצית השס בסייעת הדשמיה. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה, שתי משניות בכל יום. ויבוא למקרא.
למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
אוחזים עלו במסכת מגילה אשר בסדר מועד פרק ב' משנה ד'. מבארת המשנה מי מהראויים לקרוא את המגילה כדי להוציא אחרים ידי חובתם, אומרת המשנה הכל כשרים לקרוא את המגילה. עבור אחרים חוץ מחרש המדבר ואינו שומע שוטה וקטן. רבי יהודה מכשיר בקטן שהגיע לחינוך. מבארת המשנה מתי מתחיל היום לעניין קריאת המגילה של יום ולעניין דברים נוספים שזמנם ביום. אומרת המשנה קוראים את המגילה ולא מלין ולא טובלין ולא מזין מי חטאת על תממת. וכן אישה ששומרת יום אחד נקי כנגד יום או יומיים שראתה דם. אחר ימי נידתה לא תטבול עד שתנצח חמה. וכולן כל הנזכרים לאל שעשו משעלה עמוד השחר כשר. לפי שמעלות השחר הוא כבר יום ולא אמרו להמתין עד הנצח חמה אלא כדי לצאת מידי ספק לילה. מסכת מגילה פרק ב' משנה ה' מונה המשנה מצוות שניתן לקיימה מתחילת היום ועד סופו. אומרת המשנה כל היום כשר לקריאת המגילה של יום ולקריאת ההלל בימים טובים ובראשי חודשים ולתקיעת שופר בראש השנה ולנטילת לולה בחג הסוכות ולתפילת המוספין. ואל המוספין היינו הקורבנות להקריבם בשבתות וימים טובים וראשי חודשים. ולבידוי הפרים, לבידוי הנאמר על פר כהן משיח ופרי עליהם דבר של ציבור. ולבידוי המעשר ולבידוי יום הכיפורים, הבידוי שמתוודא הכהן הגדול ביום הכיפורים על פרו ועל השעיר המשתלח. לסמיכה על ראש הקורבנות, לשחיטה של הקורבנות. לתנופה של קורבנות הטעונים, תנופה לפני השם, להגשת מנחות לקרן דרומית מערבית של המזבח, לקמיצה של מנחות ולהקטרה. ולהקטרת קומצי מנחות על המזבח, למליקה, למליקת קורבנות העוף ולקבלה, לקבלת דם קורבנות הבהמה בכלי שרת ולהזיה של דם הקורבנות, ולהשקיית סוטה את המים המעוררים ולעריפת העגלה ולטהרת המצורה, לעשיית סדר טהרת המצורה. זוהי המשנה היומית שלנו וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היום מילה היום, יום חמישי, וב בתשרי תף שין דף, תף שין פי ד' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף למתת. במסכת קידושין השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור המעליה ובכל מיני דמיתיו. מחר יום שישי זין בתשרי ערב שבת שובה תפשין פי דלת פרשת האזינו תפשין פי דלת עם ההפטרה שובה ישראל עד השם אלוקיך. ונלמד כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים מם וממ א' במסכת קידושין, שמצויים כבר במחצית השנייה של השס, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה, שנה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לאורייתא חי ורעי, הכל טוב ולהתראות, גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.